בגולה, מלא היניקה שהיא מקבלת, מטל החיים של קדושת ארץ ישראל, כי המצב המקורי שהוא מזין את המעמד העמידה של היהדות בגולה, המעמד הקבוע, המעמד המקורי, כפי מה שראוי להיות, שלקראתו אנחנו חותרים, הוא היהדות בארץ ישראל, ששם יכול להופיע שיעור הקומה השלם של חיים חזיוניים, כלומר רעיונות, אידיאלים, מחשבות, רצונות, שיכול להיות להם ביטוי ממשי, אחיזה במציאות הממשית, שהמציאות הממשית היא מתאימה והיא באה לידי ביטוי במצוות. אבל היהדות בגולה מצד עצמה לא היה לה בסיס מעשי בעצם. כי אם על ידי חזון הלב, כלומר, מה מעמיד את היהדות בגולה? איזה חלק היא תופסת? מה מתפתח? חזון הלב. כלומר, דווקא לפעמים מתוך ריחוק מן החיים הממשיים, יש מקום לפתח את הקשר אל הרעיון, אל החזון. הרגשות שמבטאות את הציור יותר מאשר את הביטוי הממשי. זה דומה למה שהרב מסביר על תקופת האירוסין, שיש צד באירוסין שבגלל שהקשר בין בני הזוג לא בא לידי מימוש, לא בא לידי ביטוי ממשי, יש מקום להתבונן ולהיאחז ברעיון מצד עצמו. כל מה שאחר כך יבוא לידי מימוש, לידי ביטוי, הערך שלו זה לא הביטוי הגופני או מה שיוצא לפועל, אלא זה הרעיון, הקשר הפנימי, הקשר הסגולי, הברית. כמובן שהברית הזאת, עיקר עניינה זה כשהיא מחיה את החיים הממשיים. אבל כדי להיות קשור אל הרעיון, ולא רק מצד החשבון, כפי משהו מצליח לבוא לידי ביטוי. כמו שהערך של חיי נישואין, למשל, אני מבין, כמשל, הערך של חיי נישואין זה לא רק מה מצליחים לבטא מזה בפועל. לכן באה תקופת האירוסין. תקופת האירוסין באה לקשור את האדם אל החזון, אל הציור, אל העובדה שהקשר, גם לפני שהוא בא לידי ביטוי, הוא רעיון מאוד מאוד עמוק, ודבר שראוי להגות בו, ולקוות אליו, ולצפות אליו. אז גם בגולה, אומר הרב בכמה מקומות בספר אורות, גם בגולה, בגלל שאנחנו לא מביאים לידי ביטוי את הצד הלאומי שלנו, לידי ביטוי ממשי, בכל זאת אנחנו מצליחים לפתח את התורה שבעל פה. אולי דווקא בגלל זה, כי התורה שבעל פה זה צריך רוחב של רעיונות, ספיגה של כל מיני גוונים, התבוננויות, גזרות. כל אלה דווקא לפעמים יכולים לבוא לידי ביטוי כשתשומת הלב לא צריכה להיות מוקדשת לעניין המעשי. יש פסקה בפנקסים, בפנקס י"ג, פנקס י"ג יצא בשתי הוצאות. הוצאה אחת על ידי מכון הרב צבי יהודה, ושם יש כמה פסקאות שלא הובאו. בקובץ החדש של הפנקסים, שהוציא ישיבת רמת גן, או סניף של ישיבת רמת גן, לא ברור בדיוק מי יוציא את זה, אבל יש שם הרבה טעויות בפענוח של כתב היד. בכל מקום הם הוציאו שם כמה פסקאות נוספות ששרות עם פנקס י"ג, ושם באחת מן הפסקאות הללו, נראה לי זה ל"ח, הרב מסביר שבזמן שעם ישראל נמצא בארץ ישראל ועיקר תשומת הלב צריכה להיות מוקדשת לאחיזה של כל הרעיונות בחיים הממשיים, כמו להקים מדינה, לעסוק בחקלאות, לבנות תשתיות, לכאורה זה בא על חשבון התורה, אומר הרב, לא צריך אז כל כך הרבה לימוד. כן, אנחנו יכולים לאחוז בתורה, להיות קשורים אל התורה ולהביא אותה לידי ביטוי את כל העולם ההגותי, גם דרך האחיזה בחיים הממשיים. אבל מציאות כזו מתאפשרת רק באחת מן השתיים, או בזמן שיש נבואה, כן? או, זה לא אחת מן השתיים, אלא שניים ביחד. אחת, שיש נבואה, כלומר שהקשר לרעיון הוא קשר חי, וחלק ממה שבונה אותו זה החיים בגלות, שבו אנחנו עסוקים מאוד בפיתוח התורה ובפיתוח המצוות, גם הצד של העיסוק ההלכתי וגם הצד של העיון האגדי, כן, בייחוד תורת הנסתר וכל התורה הפנימית, הולך ומתברר בזמן הגלות. הוא קשור מאוד לארץ ישראל, אבל הוא הולך ומתברר בזמן הגלות. ואחר כך, כשאנחנו באים לידי ביטוי, מביאים את זה לידי ביטוי בחיים ממשיים, אומר הרב, כבר אין כל כך צורך, כן? זה לא שעם ישראל צריך להקדיש כל כך הרבה מאמץ להיות בבית המדרש. לא שלא צריך. צריך להיות בבית המדרש, אבל לא צריך להקדיש כל כך הרבה מאמץ, בגלל שתמונת החיים, כפי מה שהם צריכים להיות, היא יכולה לבוא לידי ביטוי בחיים ממשיים. אפשר לראות את זה בשדות, בשדות, במסחר, בחיים ממשיים. זה שייך למה שהרב אומר פה וגם בהמשך. כן, בגלות, היהדות אין לה בסיס מעשי, אלא חזון הלב, שהוא מיוסד בעיקר על ציורים של איך החיים צריכים לראות. אנחנו לא עוסקים איך החיים עכשיו. החיים עכשיו בגלות הם מרוסקים ושבורים, והם כולם... כולם מרוכזים סביב הנקודה הכי הכי פרימיטיבית, הכי ראשונית של החיים, סביב הצורך להתקיים. המון המון כוחות מעשיים מושקעים כדי להתקיים, כדי לברוח מן הצרה הזאת, כדי לנסות למגר את את הסכנה הזאת שעלולה להיות, כדי לנסות לקדם, להציב מעמד, להוציא רישיונות. המון המון כוחות מרוכזים בזה. אז איפה ניתן למצוא חיים שלמים, רחבים, עמוקים? רק בבית המדרש. אבל שם אנחנו מדברים איך החיים צריכים לראות. מה יהיה כשיהיה בית מקדש? מה יהיה כשיהיה קורבנות? כשנחבור לארץ ישראל, שיהיה לנו שלטון? איך אנחנו נעצב את החיים שלנו? אז כל זה מיוסד לציורים של תקווה ושל הגות יקר, כבר הוגים בדבר מאוד מאוד יקר, מאוד, מאוד שלא מצוי אצלנו, כן? מאוד פנימי, מאוד מאוד לא בא לידי ביטוי במציאות החיצונה. כפי מה שאנחנו מצפים שיהיה בעתיד, וכפי מה שהיה בעבר, וכל זה מורחב מאוד בפסקה ה', בעיקר בעמוד נ"ו, וגם בעמודים שסמוכים. אמנם יש קצבה, כמה כוח יש בחזיון לב זה, או בחזון לב זה, לישא עליו את מסע החיים. כלומר, כמה החיים של אמונה יכולים להחזיק מעמד, אם כל מה שמפרנס אותם, כל מה שמחיה אותם, זה רק הציפייה לראות חיים ממשיים כאלה בארץ ישראל. העיסוק בתורה שהיא מאורטלת, כן, ערומה מביטוי מעשי. כן, זה הרבה עיסוק רעיוני, אבל שאין לו אחיזה בחיים ממשיים, החיים ממשיים מאוד רחוקים מזה. זאת אומרת, הרב, כמה זמן יכולה, האמונה שבה אני יכולה להחזיק מעמד, כשהציר המרכזי שמעמיד אותה, זה תקווה מה יהיה. יש לזה קצבה. כמה זמן זה יכול לסול בכוחו נתיבה לחיי עם. והקצבה נראה שכבר מלאה צבאה. הביטוי הזה הוא נזכר בתנך, בנבואת הנחמה של ישעיהו, נחמו נחמו עמי, דברו על לב ירושלים וקירו אליה, כי מלאה צבאה, כי נרצה עוונה. שם דווקא מדובר שירושלים מתמלאת. כן? ירושלים מתמלאת בגלל שהעונש שהיא קיבלה והחורבן שעבר עליה, כן, כבר היה מספיק. וכאן השימוש של הביטוי הזה ברב הוא לא מקרי, אלא הוא מכוון כדי ללמד אותנו עיקרון נוסף. שלמה אתה רואה שהחיים בגלות מתפוררים? ומיד הרב יסביר, על כן יורדת היהדות בגולה פלאים. זה פשוט ממש מדהים לראות איך שהיהדות בגולה, שעד לפני 100 שנה הייתה כל כך ענפה, היום היא לא מצליחה להחזיק מעמד. כן? מדבר על האורתודוקסיה, לא מצליחה להחזיק מעמד. לא עכשיו רפורמים והתבוללות, זה גם אפילו האורתודוקסיה, היא לא מצליחה להחזיק מעמד. כן, לקיים חיים יהודיים. כן? אתה רואה, יש כל מיני קבוצות שנשלחות על ידי קהילות אורתודוקסיות. כן? אבל זה כל כך רחוק ממציאות שבארץ ישראל. למה זה ככה? מה שאתה רואה שהמדרגה הקודמת הולכת ומתרסקת, הולכת ונשברת, זה בגלל שהמדרגה החדשה כבר יכולה להופיע. ככה הוא מסביר באורות ארץ ישראל ג' אחד מן המקומות, ועוד מקומות נוספים, שהסיבה שהגלות נהרסת ולא מצליחה להחזיק מעמד, זה בגלל המדרגה החדשה שיכולה להיבנות. כמו שאתה יודע ששן חלב נופלת, זה בגלל שהשן הקודמת היא זו שמפילה אותה. מה שמפיל את השן, זה שהשן האמיתית, הקבועה, הולכת וצומחת. אז היא עצמה מערערת את היסוד של שן החלב. אז אותו דבר, הרב מסביר, זה משל. למשל, אומר הרב, הגלות וירושלים. ירושלים הולכת ונבנית, מלאה צבאה, אז בגלל שמלאה צבאה של ירושלים, אז מלאה צבאה של קצבת הגלות. ובכן, בעוד מקומות הרב מסביר את זה. אם כן, יורדת היהדות בגולה פלאים, אבל זה לא בגלל, אל תתלה את זה עכשיו בכל מיני, כמובן זה עובר דרך כל מיני תהליכים היסטוריים, ואפשר לכתוב על זה ספרי היסטוריה, מה בדיוק עשה, מה היה חלק של הצאר הניקולאי השני בדבר הזה, אלכסנדר השני, כבר לא זוכר, שהוא נתן סרטיפיקטים, ומעבר לתחום המושב, אז באות צינים, ותרבוי מסקה, כל זה יפה מאוד, אבל כל התהליכים האלה, יש מישהו שהוא קורא הדורות מראש, והוא מחולל את התהליכים הללו, התהליכים הללו, יש הפן שממריצים, שזה תנועת הלאומיות הישראלית, שצמחת על יסודות ההשכלה, ויש גם הצד שהם ממוטטים, שזה הגלות, היהדות בגלות, היהדות בגלות הולכת ומתמוטטת, לא מחזיקה מעמד, אחוזים מאוד מאוד גבוהים של התבוללות ושל נטישת המסורת בשלבים ראשונים, וגם התבוללות, וגם האורתודוקסיה לא מצליחה להחזיק מעמד, והחיים הם נורא נורא זרים למה שאתה אמור להאמין בו, וכשצומחת ארץ ישראל עוד יותר זה מעמיד בצורה פרדוקסלית את הקיום של היהדות בגלות. על כן יורדת היהדות בגולה פלאים. אז אומר הרב, עכשיו נותנים בשעת משבר, אז איך אנחנו ניתן לה תקווה? אומר הרב, אין לה תקווה, כי אם לנטוע אותה במקור חיים של חיים ממשיים. הביטוי הזה, מקור חיים של חיים ממשיים, שימו לב, הוא אוחז בשתי קצוות. מקור חיים, זה ביטוי לצד מקורי, נכון? צד עליון, מאיכן החיים הולכים ומושפעים. חיים ממשיים זה המסקנה של החיים הללו, נכון? שפע חיים הולך ונוזל, הולך ומושפע מן המקור, דרך הרעיון, עד המסקנה האחרונה שלו. בארץ ישראל נפגשים גם עם הצד המקורי וגם עם הצד הממשי. היהדות בגולה היא קטועת ראש וגם אין לה מסקנה. כן, אין לה רגליים. היא לא יכולה לקום ולחיות, כמו שאומר הרבים שלך. אז אין לה תקווה לנטוע אותה את היהדות בגלות. כלומר, לכאורה, כדי לייצב את היהדות בגלות, אתה צריך, כמו שנקטו חלק מגדולי ישראל, להסביר כמה היהדות לא תלויה בלאומיות. לא, בדיוק, אל תחשבו שיהדות זה רק בארץ ישראל, וכן אם אתם לא בארץ ישראל, אין לכם סיכוי. לא, יש לכם סיכוי. יהדות זה גם לא בארץ ישראל. כמו שכותב הרש"ר הירש ועוד גדולי ישראל בדורות אחרונים. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שקונים את דורות. כן? אז, מה שהרפורמים נקטו כדי לבסס את הנטישה מן המסורת, להבדיל, אתה יודע בכמה הגדלות, לא יודע בכמה הגדלות צריך להבדיל, אבל להבדיל, מסתבר של להבדיל, אז גם נקטו חלק מגדולי ישראל של מנהיגי הציבור חרדי, כדי לבסס את היהדות. אבל זה וזה כמובן לא יצלח בידם, כי אין תקווה ליהדות בגולה, כי אם לנטוע אותה במקור חיים של חיים ממשיים, לתת לה ביטוי ממשי ליהדות הזאת. וכאן יש פה שפה בעריכה של הפסקה, אבל זו שפה מאוד מאוד חשובה, מאוד מבררת. חיים ממשיים של קדושה עצמית, שאינה מצויה כי אם בארץ ישראל. מה זו קדושה עצמית? יש כמה פסקאות באורות שהרב משדך לארץ ישראל את הסגולה העצמית. כמו באורות ארץ ישראל א', שהרב מברר שארץ ישראל היא חטיבה עצמותית. וכן בעמוד פי ב' גם הרב או פי ה' גם הרב מדבר שבארץ ישראל הקיום העצמי תובע את תפקידו, ושיבת ישראל לארצו בשביל קיומו העצמי הוא מאורע מוכרח. וכאן אנחנו נזקקים למה שאנחנו לומדים גם בספרים אחרים, ההבדל בין עצם לבין מקרה. יש קדושה שהיא תואר, היא מקרה, היא לא עצם החיים. אז חיים עצמם לא יכולים להיות קודש. החיים עצמם הם חיי חולין, ורק הקדושה היא מתלבשת עליהם מבחוץ, בתור איזה מקרה, איזה תואר. ככה גם יכולה להתאפס ארץ ישראל ביחס לעם ישראל. עם ישראל הוא נושא החיים, וארץ ישראל היא תואר ששאר למקרים שחלים בעם הזה. למשל, הכוס הזאת, יש לה, היא עצם הכוס, כן? כשאני שם אותה על השולחן, השולחן לא קשור אל הכוס. זה אחד מתארי הכוס, שעכשיו הכוס נמצאת על השולחן. השולחן לא קשור לעצם הכוס. כך אפשר היה לחשוב שגם ארץ ישראל, היא שאלת איפה יהיה העם הזה. כן? כדי להתקיים הוא צריך להיות באיזו מקום. הרב מסביר שארץ ישראל שייכת לעצם העם. וגם הקדושה בארץ ישראל שייכת לעצם העם. כלומר זה לא שעצם העם זו מציאות שהיא מוגדרת בתארים של תארים של קיום או של הגדרה לאומית, שהקודש זה אחד מהאידיאלים שמזדהים איתו. ארץ ישראל זה המקום שבו אפשר להוציא לפועל את חיי העם. הרב מסביר שחלק מלימוד אמונה, ולכן למדנו שהרב צבי יהודה שם את הפסקה הראשונה באורות, אורות ארץ ישראל, הפסקה הראשונה, פסקה א', כי היא גם פסקה מחנכת. להסביר שנושא כל כך חשוב כמו ארץ ישראל הוא לא נושא ששאר למקרה. כן, זה לא מקרה שחל בדבר, זה שאר לעצם הדבר. תבין שעם ישראל השלם הוא עם ישראל שמתגלה בארץ ישראל. ארץ ישראל היא לא באה אחרי שכבר יש עם ישראל, זה חלק מלהבין מה זה עם ישראל. אותו דבר, חלק מלהבין מה זה עם ישראל, מה זה החיים שלנו, זה להבין שחיים שלנו זה חיי קדושה. קדושה זה לא תואר שמתלבש על החיים, זה לא אחרי שיש לנו חיים שאליהם צבע, והם בעצם חיי חולין, והם רק פוטנציאל. עכשיו אנחנו משתמשים בחיים הללו כדי להיות שייכים אל הקודש. לא, זה בחוץ לארץ, שהחיים הם חיים מאוד 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 רפוסים, מאוד מאוד מדולדלים. אז אנחנו נותנים לחיים האלה עוצמה כשאנחנו נכנסים לבית המדרש ומזדהים עם תכנים של קודש. כמובן שכל זה לא שייך, כל זה לא שייך בארץ ישראל. בארץ ישראל החיים עצמם חיי קדושה. לכן לא צריך למעט את החיים כדי לאחוז בקודש. לא צריך למעט את החיים, חיי משפחה, חיי חקלאות, חיי תעשייה, חיי לאומיות, כדי שיהיה מספיק תקציב לישיבות. איך סתם אני נוקט את זה כדוגמה. כן? ככל שיש יותר חיים, אז אלוקים יותר מופיע. המחשבה הזו, שאם חס וחלילה ניתן לחיים להתרחב, אז איפה יהיה מקום לאלוקים? צריך לצמצם את החיים כדי שיהיה מקום לאלוקים. זו תפיסה גלותית. כשהחיים באמת, כשבאו לידי ביטוי, הם באו לידי ביטוי בהשתלבות במכניזם הגוי. בארץ ישראל זה לא כך. עצם החיים זה הופעה של קדושה. זה הכוונה החיים המשיים של קדושה עצמית. וזו נקודה מאוד חשובה ביחס להמשך הפסקה. ארץ ישראל, מה שהולך ומתחדש, זה לא רק, וכאן אנחנו פשוט מתקדמים שלב, זה לא רק שחזון הלב, הרעיון, שאנחנו לומדים עליו, המצוות שאנחנו לומדים עליהן, יכולים לקבל ביטוי ממשי בארץ ישראל. זה נראה לנו רק הוספת מדרגה, שחוץ מהחיים החזיוניים יש גם חיים ממשיים. חוץ מאידאל ורעיון ותקווה על באיזה בית מקדש ומשיח, ואנחנו יכולים גם לבטא את זה בפועל. אלא משתנה כל היחס לקדושה. בעוד שבגלות החיים שלך שייכים אל החולין, אל המרחב האנושי הכללי, והקודש זה ערך שהוא מחוץ לך, ואתה מנסה להזדהות איתו, להידבק בו. אתה צריך לצמצם את החיים כדי להיות שייך אליו. בארץ ישראל התנועה היא בדיוק הפוכה. איפה תמצא את הרעיון באמת? תמצא אותו בחיים הממשיים. זה נפקמינה כבר, גם, סליחה, אנחנו מתקרבים לפורים, פורים זה חג של גילוי הנסתר, זה נפקמינה קצת להבדל בין החוכמת הנסתר כפי שהיו עסוקים בגלות לחוכמת הנסתר בארץ ישראל כפי מה שבא לידי ביטוי ברב קוק. כי לימוד נסתר כשאין לך חיים זה לנסות להתרחק מן הצד הגלוי, כדי לפגוש איזה עולם פנימי נסתר של כל מיני מילים לא מובנות, עליונות. כי מתוך ההכרה שהחיים שלפניך הם שבורים, מרוסקים, חיי חולין, חיי תומה. אז אתה אומר, דע לך, אבל האמת נמצאת באיזה עולם פנימי. ואז הנטייה לניסתר, נטייה להפשיט את הפשט, כדי לגלות מה נמצא מאחוריו. ואז נוצר עולם מיסטי, שאם אתה מאמין בו, אם אתה שייך אליו, אתה מציע להינצל, לברוח מהחיים המקוטעים והמרוסקים שלפניך. בארץ ישראל בדיוק הפוך. ואז מה אמר לנו של ניסתר? אתה רואה, פסוק בפשט אומר, נכון. כתוב בפשט, פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ כתוב זה רק שפת סימנים. פשט משון להפשיט אותו, כן? צריך להפשיט, לפשוט את הפשט כדי לפגוש משהו אחר. אומר הרב, הניסטר בארץ ישראל זה בדיוק הפוך. איפה מופיע הכי הכי ניסטר? הכי ניסטר מופיע בפשט. כלומר, הניסטר בארץ ישראל זה שכל מה שאריזל דיבר עליו, וכמובן זה היה בארץ ישראל, וכל מה שגדולי ישראל דיברו עליו בחוכמת ישראל הפנימית, יכול עכשיו לבוא לידי ביטוי ממשי בחיים. הנה, אתה רואה, כל מה שדיברו עליו גדולי ישראל בכל מיני עתיקה, קדישה, זרע פי, לא יודע, כל זה עכשיו, זה מתגלה, זה מתפשט, פשט משון התפשטות, זה מתפשט עד לחיים הממשיים שלפניך. ככל שאתה יותר קשור לחיים הממשיים, אתה יותר קשור אל הניסטר, לא הפוך. לא צריך להפשיט את הפשט. זה נפקמינה איך לומדים הרב קוק. יש לפעמים, שמעתי מרבותינו שליטה, שהסבירו, יש לפעמים לומדים הרב קוק, אומרים, אתה יודע, הרב קוק, בעצם מה שמסתתר פה זה הפסקה בזוהר, אני יודע מה. הרב פה מסביר, חיבור תפארת ומלכות. אז נתת גושפנק על הרב קוק. ככה הרב קוק זה נראה ניגלי. כך אתה אומר, לא, גם הרב קוק ניסטר, הנה תראה, פה כתוב חיבור תפארת ומלכות. לא יודע בדיוק, כל מיני דברים. אז אתה בעצם אומר, איך שגם הרב שייך למקובלים. אבל זה בדיוק הפוך. זה כמו שאחרי שהוציאו את השד מהבקבוק, אתה מחזיר את השד לבקבוק חזרה. בדיוק הרב עשה את הפעולה הפוכה. הרב את כל הניסטר כבר ידע. הרב נתן איזו התפשטות כדי להסביר על כל זה את המציאות הממשית. אנחנו צריכים על פי הניסטר ללמוד לא איך לברוח מן המציאות הממשית, זה היה בגלות, אלא איך על פי הניסטר להתבונן על המציאות הממשית. כשהרב קורא ללמוד חוכמת הניסטר, זה גם ללמוד חוכמת הניסטר, אבל זה גם מה שהרב עושה, זה ניסטר מיוחד, זה ניסטר של ארץ ישראל. זה פה החידוש, שהקדושה היא קדושה עצמית. זה מופיע בעצם החיים, זה לא קדושה שהיא עוד תואר, זה לא קדושה שהיא עוד מקרה, עוד משהו מחוץ שהחיים צריכים לנתב את עצמם על פיו. אלא הקדושה הזו היא מופיעה בעצם החיים, וככל שיש יותר חיים יש יותר קדושה. אז זה החידוש של החיים הממשיים, זה לא רק עוד קומה, אלא זה בונה את כל היחס האמיתי לקדושה. וכאן אומר הרב, אפילו ניצוץ אחד של החיים הממשיים הללו, יחיה המון גדול ורב של חיים חזיוניים. כל הרעיונות הללו, כל עוד אוחזים אותם בצורה ורירית, אז אין אחיזה אמיתית. אבל אפילו ניצוץ קטן, לא שאנחנו נמצאים בארץ ישראל, אז הכל מושלם. אבל אפילו קצת שיש איזה ביטוי, שאתה רואה שכל מה שחזל דיברו עליו, כל מה שהנבואות דיברו עליהם, הולך ומתממש לעינינו, זה רק ניצוץ. זה לא כל השלבת, זה לא הביטוי השלם, אבל אפילו ניצוץ של חיים ממשיים יחיה המון גדול ורב של חיים חזיוניים. החיים הממשיים של קדושת היהדות אינם מתגלים כי אם בשיבת האומה לארצה. כאן אומר הרב, שיבת האומה לארצה היא המסילה הסלולה לשיבתה לתחייה. זה עדיין לא התחייה, אלא כדי שנוכל לשוב לתחייה, שהתחייה זה גם תחיית החול, אבל גם תחיית הקודש, ותחיית כל המושגים. אז המסילה הסלולה לשיבתה לתחייה זה שיבת האומה לארצה. כלומר, כל עוד האומה לא שבה לארצה, אנחנו לא מתחילים בכלל לצעוד במסלול. נולד התינוק. עכשיו אתה צריך לחנך את התינוק הזה, ולתת לו את האפשרויות, כדי שהכישרונות החבויים יצאו אל הפועל, כדי שכל המציאות שלו תתבגר ותתגדל. קודם כל צריך לידה. אותו דבר, שיבת האומה לארצה, היא המסילה הסלולה לשיבתה לתחייה. וכל, ועוד, יש עוד כמה פעמים באורות שרואים את זה. עכשיו מסביר שזה לא שלמות התחייה. אלא זה המסילה הסדולה כדי שהאומה תשוב לתחייה. וכל העליונות שברוחה ובחזון ליבה, כי הקומות העליונות התפתחו בגלות מצד אוצר התורה שבעל פה, גם בהלכה וגם באגדה קצת וגם בחוכמת הנסתר ותביעות ושאיפות, אבל כל העליונות האלה יקומו ויחיו כפי אותה המידה ששייך כמה לתחיית המתים. פסוק נזוך עכשיו, יש פסוק על תחיית המתים ששוכנע אפר יקומון, יקומו ויחיו, זה ביטוי שמופיע בפסוקים לגבי תחיית המתים, יקומו ויחיו כפי אותה המידה שהיסוד המעשי יתפוס מקום להחיות את החיזיון המתעלף. החיזיון המתעלף, הכוונה חיזיון שאין לו, הוא לא מתגלה בגלוי, או חיזיון נסתר. ביחס לחיים הממשיים, ואיזה עוצמה ואיזה תוקף ואיזה התחיות הם נותנים לחיים הרעיונים החזיוניים, אז צילמנו פה מעולת ראייה, הפסוק דרשו השם ועוזו, בקשו פניו תמיד. כאן הרב מסביר ששני שלבים בלימוד, שלב אחד שאנחנו מבררים את הרעיונות, את המחשבות, את השאיפות, ושלב שני שצריך לדרוש, לתבוע גם שיהיה לזה ביטוי בחיים הממשיים. כאן גם הרב נוקד בביטוי חיים ממשיים, שעומד לעומת חיים חזיוניים, בואו נקרא את זה ביחד. דרישת השם מעלה את דורשיה למרום האצילות. כלומר, כדי לדרוש את השם, צריך לעסוק בנושאים מאוד מאוד מופשטים, מאוד נשמתיים. מקום המחשבות הנישאות והשאיפות הנשגבות. וכשאם אתה רוצה להיות עמוק ואמיתי, אתה צריך להתעלות למקום שאפילו המחשבות הגלויות והמלל, אפילו הוא דומם שם. שהדומיה תהילה שם. זה מקום של מציאות, כן? דרישת השם ולימוד אמונה והרחבה דעת אלוקים, הולך ומטפס עד רנות מאוד מאוד מופשטים, מאוד עליונים, שאפילו אין להם ביטוי. ואדם פוגש אותם רק במה שנקרא רעות הדליבה. זהו מקום שלוות הקודש, אהבת כל היש, כבוד היקום כולו. אבל אם הדרישה, כל אחד מהביטויים לא צריך ללמוד אותו, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו. אבל אם הדרישה הזאת לא תפלס לנתיבות גם כן בחיים הממשיים, כי לאן אדם עולה? אדם מטפס למחשבה ששם הכל טוב, ששם הכל הוא חלק מהתוכנית האלוקית, ששם הכל הוא הופעה של דבר השם, גם אין רע בעולם בכלל, אין רע, והכל טוב, והכל שלם, והכל הופעה של יד השם, ומציאות מאוד, והכל אין סוף, וכו' וכו'. אומר הרב, אם אדם נשאר במקום הזה, והוא לא מפלס לנתיבות גם כן בחיים הממשיים, במקום שיש הבדל גדול בין עניין לעניין, בין קודש לחול, בין טמא לטהור, בין טוב לרע, הלא אז הכל יתקלקל בחיים. כלומר, לא מספיק להישאר עם השאיפות הנשגבות הללו, עם ההבטה האמונית הללו, צריך גם לסול מסילה, איך כל המחשבות הללו מרוממות את החיים בפועל, את החיים ששם יש טוב ורע, ויש קודש וחול, ויש אפילו טומאה. איך מרוממים את החיים הללו לגובה הזה של המחשבות הנישאות? כלומר, דרישת השם לא מספיק שאדם ילמד להתבונן על המציאות במבט פנימי כזה, שבו הוא רואה איך הכל חלק מהתוכנית הלוקית, ואיך הכל יד השם, והכל טוב, והכל מלא, והכל שלם, והכל אינסוף. אלא צריך גם לסול מסילה. איך החיים הממשיים, הגלויים, איך הם יתרוממו, איזו הדרכה מוסרית שהיא נולדת מן האמונה העמוקה הזאת, איזו הדרכה מוסרית תצליח לרומם, להרים, להקיף את כל החיים הממשיים, ולהצעיד אותם על המסלול של הופעת הטוב הזה, של גילוי רצון השם. האמת היא שכל המציאות זה רצון השם. בין אם זה גלוי, בין אם זה לא גלוי. אבל אנחנו צריכים לדאוג שזה יהיה גלוי. שגם המציאות הגלויה תראה את זה. לכן אומר הרב, אם הדרישה הזו לא תפלס לנתיבות גם כן בחיים הממשיים, הלא אז הכל יתקלקל בחיים. למרות השאיפה הנשגבה לרוממות ועילוי כל. על כן צריכה היא דרישה עולה ויורדת. נכנסת ויוצאת. צריך גם לטפח ולפתח את החיים החזיוניים, אבל גם לבסס את הכל בחיים הממשיים. כאן אומר הרב שזה שער דרשו השם ועוזו. כאן הרב ממשיך פה בביאור הפסקה, לא נקרא את זה עכשיו בגלל האיחור שלנו. זה החלק הראשון של הפסקה, וכאן אנחנו לומדים על התפקיד החשוב במעבר בין היהדות בגולה ליהדות בארץ ישראל. זה לא רק הוספת עוד מקום, עוד אפשרות להוציא לפועל את אותו חיזיון, את אותו רעיון, את אותה יהדות כפי מה שמצבחה בגולה. צריך להבין ששלב המעבר הזה הוא אקוטי ליהדות. היהדות הולכת ומתפשטת לשיעור הקומה השלם שלה עד שהיא מקבלת ונותנת ביטוי לחיים החיזיוניים בחיים הממשיים, ואז יכולה להופיע קדושה עצמית. חלק השני של הפסקה הוא בירור של רעיון מאוד מאוד חשוב ביחס לדורותינו, שהרב מסביר שהוא קיים בעולם כולו והוא הולך ומתבלט בישראל. הרב משתמש בעיקרון הזה כדי להסביר הרבה מאוד תופעות שמופיעות בדור החדש שחוזר לתחייה. כל מה, נקרא קודם כל עד סוף הפסקה, כל מה שהעולם מתבשם יותר ורוח האדם מתפתח בקרבו, מתעוררת יותר התביעה לחיות על פי הרוח הטבעי שבקרבו בכל יותר חזק. תביעה זו יש בה הרבה מן האמת והצדק, ושלמי הדעת צריכים לזכחה ולהעמידה על מכונה. האדם הולך ומוצא את אלוהים בקרבו, בנטיותיו הנכונות, ואפילו באותן נראות בראש שהן משגות מן הדרך הטובה המוסקת מצד ההשקפה הרגילה, אפילו בזה יוכל הוא לעלות למידה עליונה כזאת עד שידע לכונן את הכל לתוכנית העוז והאושר. כשכנסת ישראל מתעוררת לתחייה, מוצא היא בקרבה פנימה את עוזה וכבודה, וכל התואר והקודש הרגיל להימצא בהכנעה ומשמעת הולך ומתנוצץ בעוז הנשמתי של הופעת הגבורה של האומה, ובדעה תאורה מחברים את הרוחות וממתיקים את הגבורה המתעוררת על ידי וממתיקים את הגבורה המתעוררת על ידי שילובה. אז קודם כל ננסה להסביר בפשט. העולם מתבשם, כמו לומר העולם מתעלה. יש העולם מתפתח התפתחות חיצונית, משתכלל, מתפתח, האדם יודע יותר, והוא מסוגל לנצל את המציאות יותר לצרכיו, והחברה הולכת ומתגבשת בקבוצות שמצליחות להפיק את הכישרונות הנכונים, כל זה התפתחות חיצונית. יש מה שהעולם, ובייחוד האדם, הולך ומתפתח בפנימיותו. נעשה מוסרי יותר, נעשה עמוק יותר, לזה קוראים ביסום. ביסום, עילוי פנימי, התעלות פנימית. רוח האדם מתפתח בקרבו. זה שייך לפסוק בזכריה שבו נאמר על הקדוש ברוך הוא, כפי מה שהתגלה בתקופה שלנו, יוצר רוח האדם בקרבו. כלומר, הרוח האנושי הולך ומתפתח בתוך האדם פנימה. נעשה מוסרי יותר, נעשה שייך יותר לאמונה, תובע תביעות של חופש, תובע תביעות של תביעות מוסריות. כשהמצב הוא שהעולם והאדם מתפתח בקרבו, מתעוררת יותר התביעה לחיות על פי הרוח הטבעי שבקרבו. כל עוד האדם היה רע בתוכו, אז אנשים היו מוכשרים לחיות על פי סמכות שטובעת מהם מבחוץ. כלומר, להיקפף לערכים, להיקפף למסגרות, אבל כיוון שרוח האדם מתפתח בקרבו, והאדם נעשה יותר מוסרי, אז גם מתעוררת התביעה לחיות על פי הרוח הטבעי שבקרבו. כלומר, אני רוצה לחיות חיים כאלה שאני מזדהה איתם, שאני חפץ בהם מעצמי, לא שמישהו אחר, מקור סמכות, אמר לי שהם נכונים. מצב כזה, לכאורה, זה מצב קטסטרופלי לאמונה, כי כל האמונה מיוסדת על זה. כשאתה עושה את רצונו של מישהו אחר, לא את רצונך. ככה הסבירו לנו. אומר הרב, תביעה זו, והתביעה זו היא עכשיו מכוננת הרבה מאוד מהתנועות החברתיות, פוליטיות ותרבותיות שאנחנו רואים היום. בעצם ביסודה עומדת התביעה הזו שהרב מנסח אותה כאן. תביעה זו יש בה הרבה מן האמת והצדק. נצטרך לברר את הביטויים הללו, אבל אנחנו יודעים שהם שייכים להופעת הנבואה, שכתוב כל דבריהם אמת וצדק. כן? הופעת דברי הנבואה. ושלמי הדעת צריכים לזכחה ולהעמידה על מכונה. כלומר, התביעה הזו היא כבר מתלבשת בתופעות. התופעות חלקן מאוד לא חיוביות. מתירנות, הומניזם מקולקל, פלורליזם מחשבתי, כל אלה ותרבותי. אבל צריך ללמוד להפשיט את התופעה ולזהות את התביעה שעומדת ביסוד התופעה הזאת. זה נקרא לזכך ולהעמיד על מכונה, עוד אנחנו נלמד על זה. האדם הולך ומוצא את אלוהים בקרבו. באיזה מקום יש לאלוהים? אם הוא לא מקור הסמכות שאני מבטל את עצמי מולו. תשובה, אלוקים, מה שדיברנו פעם, אלוקים במציאות שהיא מחוץ לאדם נעשית בתוכו. כן? או בשפה הפילוסופית, מאלוהות טרנסדנטית לאלוקות אימננטית. כלומר, לא עוד אלוקים שהוא גורם זר, שהאדם צריך לבטל את עצמו מולו, אלא אדם עושה שהוא חלק מרצון השם. שמה שמופיע בו זה משהו נכון ואמיתי. יש ברב כמה הדרכות חינוכיות ותורניות שהן תוצאה מן התהליך הזה. הרב אומר צריך לשנות את כל ההסברה שלנו ביחס לתפילה. צריך לשנות את כל ההסברה החינוכית שלנו, את כל ההסברה של המושגים. כל מיוסד על הרעיון שהרב אומר פה. כמובן, קודם כל מוצא את אלוקים בקרבו בנטיותיו הנכונות. ועוד יותר מזה, אפילו באותן הנראות בראש, כמו בהתחלה, שהן משגות מן הדרך, אפילו אך יכול האדם לעלות, להעלות אותה, ולהתרומם בהשקפתו על עצמו, לראות גם הנטיות הללו זה חלק מההוצאה לפועל של התוכנית האלוקית. כל זה פסקה שמדברת על האדם באופן כללי, לא רק על ישראל. זה תהליך עולמי, כלל עולמי, כלל תרבותי, שייך להתפתחות האנושות. כשכנסת ישראל מתעוררת לתחייה, אז מוצאי בקרבה לא רק את הנטיות האנושיות הנכונות, לא רק את המוסר הטוב, אלא את עוזה וכבודה. אני צריך לברר את הביטויים הללו. וכל התואר והקודש הרגיל יימצא בהכנעה. עכשיו אומר הרב נפקמינה. כל מה שרגיל, כל מה שהיינו רגילים להשיג, דרך חינוך של הכנעה ומשמעת, הולך ומתנוצץ באוזן הנשמתי של הופעת הגבורה של האומה. שהאומה מתגברת להופיע את עצמה. אבל בזה מופיע תואר וקודש. ובדעת תורה מחברים את הרוחות, ממתיקים את הגבורה המתעוררת על ידי שילובה. עוד נראה זה, זה נושא מאוד מאוד גדול. כשהרב טאו לימד דורות, לימד את הפסקה הזאת, החלק הזה, הרבה זמן. אנחנו לא יהיה לנו הרבה זמן, אבל נשתדל כמה...
כבר בראשון הזה?
שבוע הבא, אם לא יהיה שיעור כפול על פורים, גם אפשרות, אז יהיה על זה. זה תלוי להם.